טוב, אני רק אסכם איפה אנחנו עומדים. בסוף הפעם הקודמת הצעתי את התמונה, איך שאני מבין אותה, של היחס בין הלכה למוסר, והטענה הייתה שבעצם מדובר בשתי מערכות מקבילות, אני לא רק שאני לא מזהה אותן, לא רואה בהן אחת חלק של השנייה, אלא אני רואה בהן שתי מערכות מקבילות וזרות לחלוטין. זאת אומרת, אין שום קשר ביניהן, זאת הטענה. אני מנסח את זה בכוונה בצורה קיצונית, כי נדמה לי שבאופן בסיסי זה באמת התיאור הנכון. חילקתי בין שלושה סוגים של הלכות שאנחנו מכירים, ויחסן לכאורי כן, למוסר. הלכות שתואמות למוסר, הלכות שניטרליות, זאת אומרת שהן לא קשורות לא למוסר ולא מנוגדות לו, והלכות שמנוגדות. הטענה שלי הייתה שמההלכות הניטרליות אפשר קודם כל לראות שההלכה לא חותרת אך ורק למטרות מוסריות. יש לה מטרות נוספות, קראתי להן מטרות דתיות. מטרות שקשורות לקדושה ולטומאה ולכל מיני דברים כאלה, אני חושב שבאופן טבעי אפשר לשייך אותן למטרות דתיות, יש דברים אחרים שהם פחות ברור מה בדיוק הם באים להשיג, אבל אני אומר עוד פעם, די ברור שהם לא באים להשיג מטרה מוסרית. ולכן אני אומר שלפחות מהקטגוריה הזאת של ההלכות המוסריות, נראה די בבירור שיש להלכה מטרות נוספות, לפחות מטרות נוספות מעבר למוסר. ואני קראתי להן מטרות דתיות או ערכים דתיים, מה שהכוזרי או בעל דרשות הר"ן קוראים חול הקדושה האלוקית, משהו כזה, חול הרעיון או העניין האלוהי. כן? זאת אומרת, השכנת השכינה בעולם, כן? שזה במילים אחרות בעצם העלאת העולם או קידוש העולם, שזה עניין שלא קשור למוסר, אני אומר עוד פעם, לא עניין זר. למוסר, אלא משהו ש אני חושב שאולי נכון לקרוא לו עניין דתי, זה בעצם עניינה של הדת, או הרוחניות. עכשיו אני אומר, אחרי שהגעתי למסקנה שישנה קטגוריה כזאת של ערכים או של מטרות, אז אין מניעה מליישם את זה גם, או להרחיב את זה גם לשני סוגי ההלכות האחרים, ההלכה האנטי-מוסרית, שזה בעצם מציע פתרון מאוד פשוט לכל הדילמות שמלוות אותנו בסדרה הזאת, כי זה בעצם אומר שההלכות אנטי-מוסריות לא משקפות איזה מוסר עליון שאנחנו לא מבינים, ולא משקפות רשעות של התורה או אדישות למוסר, אלא הן משקפות קונפליקט, מצבי קונפליקט, מצבים שבהם המטרה הדתית דורשת מעשים, שפוגעים בהשגת המטרות המוסריות. ואין מה לעשות, לא תמיד אפשר להשיג את כל המטרות ביחד, ולפעמים בשביל להשיג מטרה אחת, צריך לשלם במטבע של המטרות האחרות, ולהפך, להשיג מטרה מוסרית, משלמים במטבע של המטרה הדתית. להשיג מטרה דתית, משלמים במטבע של המטרה המוסרית, וזה פשרן של ההלכות האנטי-מוסריות. ואז אני פטור מלחפש הסברים מוסריים שיצדיקו את ההלכות האלה. גם הקדוש ברוך הוא לא יוצר רשע, כך שאני לא במצוקה, וגם אני לא צריך להניח כל מיני הנחות שמרוקנות את מושג המוסר מתוכן, הבאתי לזה דוגמאות, הנחות שמדברות על איזשהו מוסר עליון שאף אחד לא מבין, מוסר יהודי, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, שבעיניי זה פתאום מילי בעלמא. אז כמובן שזה משאיר לנו את שאלת הקונפליקט בעינה. זאת אומרת, אני פתרתי את הבעיה העיונית, התיאורטית, איך יכול להיות שיש הלכות אנטי-מוסריות. לא פתרתי את הבעיה, אז מה עושים כשיש קונפליקט כזה? האם המוסר גובר על ההלכה? ההלכה גוברת על המוסר? האם בכלל יש עיקרון גורף לאחד הצדדים? טענתי שלא, אבל זאת טענה נפרדת. קודם כל אני אומר את הבעיה העיונית, התיאורטית, זה פותר באופן לגמרי טבעי, כי ברגע שאני כבר מבין שיש מטרות דתיות ולא רק מוסריות, אין שום סיבה או אין שום הכרח לומר שהם אף פעם לא יתנגשו עם המטרות המוסריות. למה לא? אפילו המטרות המוסריות מתנגשות אחת עם השנייה מדי פעם. כן, אני חוזר לסרטר ולתלמיד שלו. אז למה שמטרות דתיות לא יוכלו מדי פעם להתנגש עם מטרות מוסריות? זה רק, זה אך טבעי. לא צריך אפילו תירוצים. להפך, אם זה לא היה קורה, הייתי מתפלא. ולכן אותן הלכות שמכניסות אותנו לדילמה או לקונפליקט, אלה הלכות שבהן המטרה הדתית דורשת מאיתנו מעשים שפוגעים במטרות מוסריות. ואז נוצרת פה המצוקה או הקונפליקט, אבל בעצם במובן העיוני אין פה שום דבר בעייתי. זה פותר לחלוטין את הבעיה העיונית, באופן הכי טבעי, הכי פשוט, בלי להניח שום הנחה מיותרת, אלא כי ההנחות שיש ערכים דתיים ולא מוסריים, אני לא אומר אותם בשביל לפתור את הבעיה הזאת. אותן, את קיומם של ערכים כאלה אני יכול להוכיח בלי קשר לזה. לכן אני לא מוסיף פה שום הנחה שלא, שאני לא צריך להגיע אליה גם בלי זה. לכן אני קורא לזה פתרון מינימלי, טבעי, מתבקש, ובעיניי...
יש פה בעיה, יש פה בעיה. שאתה כופף את עצמך למערכת שאתה לא מבין אותה, שהיא לא עומדת במבחן ההיגיון שלך, אין שום תחום בחייך שבו אתה עובד בצורה כזאת.
לא נכון. ברור שיש הרבה תחומים כאלה. כל תחומים של מומחיות, אני כופף את עצמי לאנשים שמבינים, ואני לא מבין. רופא.
כן, אבל אתה מניח, בסדר, אבל אתה מניח שיש שם היגיון. בסדר, אני לא מבינה פיזיקה, אבל אני מבינה שיש היגיון בפיזיקה.
גם פה אני מבין שיש היגיון. זה שאני לא מבין אותו, אז מה? הקדוש ברוך הוא מבין אותו.
אין לך מספיק ראיות לזה שיש פה היגיון.
להפך, אני אומר, יש לי ראיות מוחצות לזה. אי אפשר להתווכח עליהן. לא, זה בדיוק מה שהדגשתי במשפט האחרון. אני לא מציע את התזה הזאת כדי לפתור את הבעיות של הלכה ומוסר. זה כל הגדולה של התמונה הזאת. אני טוען שצריך להגיע לתמונה הזאת בלי קשר, גם אם לא הייתה...
בסדר, אני הבנתי. אני אומרת שהבעיה היא, אני מבינה מאוד למה הרב קוק כל כך מתאמץ וכל כך... כי התפיסה היא שתורה היא קודם כל הדבר הטוב, הנכון, ולא סותר מוסר.
נכון, לא הטוב. לא, אני מבין למה הרב קוק מתאמץ. אם הייתי מצליח ליישב את הכל, גם אני הייתי שמח מאוד. אבל זה כמו שאומרים על תורת הקוונטים, כן, זה ציטוט שאני אוהב להביא ממיצ'יו קאקו, הסופר היפני, או מפיזיקאי, סופר יפני, הוא אומר שתורת הקוונטים זה התורה הכי משונה ומוזרה ולא הגיונית שהוא מכיר. הבעיה היחידה זה שהיא הדבר היחיד שמתאים לעובדות. עכשיו, בהקשר הזה, גם אני הייתי מאוד שואף לזה שהכל יהיה מתאים לעקרונות המוסר, שהם סך הכל מובנים לי והכל נהדר, אלא מה זה לא מתאים. הרב קוק יכול להתפתל עד מוחרותיים, זה לא יעזור לו. פשוט לא מתאים. אז אני אומר, לא בגלל, ולא בגלל הסתירות, אני מדבר על ההלכות המוסריות, לא האנטי-מוסריות. להסביר אותם במונחי מוסר, זה נשמע לי לחלוטין לא מחזיק מים. זה פשוט לא משכנע, זה לא יכול להיות. ולכן אני אומר שברגע שכבר הגעתי למסקנה שישנם ערכים לא מוסריים, אם ככה זה כבר פתרון מתבקש לסתירות בין הלכה לבין מוסר. מה עוד שבסתירות ההן, הפתרונות שמציעים, ועוד פעם זה הרב קוק, כמובן שוב פעם לא מחזיקים מים. איך תוכיח לי שכל ההלכות האלה הם באמת המוסר העליון, רק אנחנו לא מבינים? באמת. זה יותר משכנע. לפחות את המוסר אני כן מבין. אם אתה מספר לי סיפורים על משהו שאני לא מבין, ניחה, מה לעשות? אם אני לא יכול בלי זה, אז אני אאלץ להסכים. אבל כשאתה מספר לי סיפורים על מוסר, שאת המוסר אני כן מבין, נדמה לי שזה הרבה פחות חזק, או הרבה פחות סביר. ולכן בעיניי זה פתרון מתבקש, זה פתרון בסיסי, אני חושב שהוא לא כרוך בשום קשיים. למרות שהוא מעצבן כזה, הוא למעשה לא כרוך בשום קשיים, הוא פתרון מתבקש, הוא פתרון היחיד שמתאים לעובדות. אולי מוזר, אולי לא היינו מצפים, הוא בדיוק כמו תורת הקוונטים, אבל מה לעשות, הוא היחידי שמתאים לעובדות.
זה לא חותם הארבעה, בגלל שיש עוד אפשרויות, רק הם אפיקורסיות ולא נאמר אותם פה. יש עוד אפשרויות, זה לא באמת שהוא לא יודע איפה, איך קוראים לו, לא זוכרת איך קוראים לאיש הזה. לא, יש עוד אפשרויות, נו מה זה. לכן אתה לא, לכן זה לא עילות, אבל בסדר, נניח
יש,
לזה, אני
משתפקת. יש אפשרויות לא לקבל את התורה, או להניח שהיא לא מהקדוש ברוך הוא, בסדר. במסגרת התפיסה, אפילו המינימלית, של מחויבות לתורה ולמצוות, אני לא רואה אפשרויות נוספות. שואל כמובן לוותר, להגיד שכל העסק הזה לא נכון, לא מוסרי, לא מקובל עליי, בסדר גמור. אני מנסה לברר מה הדרך האפשרית במסגרת התפיסות המסורתיות, עם כל ההרזיה שאני עושה להן והניסיון להרחיב אותן, אבל עדיין, בלי לשפוך את התינוק עם המים. נדמה לי שזאת האפשרות היחידה, אני לא מכיר עוד אפשרויות.
אוקיי.
באמת, כל האחרות לא מתחילות, זה לא שזה עדיף על האחרות, אין אפשרויות אחרות, אני, למרות שכולם מתעמלים, ואני לא, לא, לא מצאתי מישהו שבמפורש אומר את מה שאני אומר. אני פשוט, אני חושב שבגלל שהם לא חשבו על זה, כי באמת, שרואים את ההתפתלויות של כולם עם כל הניסיונות להסביר ולתרץ וליישב, או להתעלם מהמוסר, זה, יש גם אפשרות, להתעלם מהמוסר, להגיד שהוא, זה בעצם אפשרות שגם קיים, להתעלם מהמוסר ולהגיד שהוא, אין, הוא לא מחייב, לא קיים, ולא, זה קצת להתעלם מפסוקים של ועשית הישר והטוב, כמובן. זה גם מתעלם ממשהו. כשלהתעלם מהמוסר זה לא דבר שקל ליישב אותו עם המקורות שלנו. אבל אני אומר, זה אולי גם פתרון אפשרי. אבל במסגרת המחויבות למוסר, לא מכיר שום פתרון אחר, באמת, כלום. פשוט כל ההצעות האלה לא מחזיקות טיפת מים. ככה אני חושב, אני, בעניין הזה זה נשמע לי מאוד מאוד ברור. טוב, אבל זה, אז זאת הטענה, בבסיס, בסביב הטענה הזאת בעצם, צריך לשים לב לשתי נקודות אולי. נקודה אחת, זה שמוסר, לטענתי לפחות, אני חושב שזו התפיסה הפשוטה, מוסר בהגדרה הוא עניין אוניברסלי. אני מסרב לקבל מוסר ליהודים ומוסר לגויים. אפשר להתווכח על מוסר, כלומר גם בין יהודים יש ויכוחים על סוגיות מוסריות, וגם בין גויים, וגם בין יהודים לגויים, כמובן. אבל אני אומר, זה שאני יהודי, לא חושב שמצדיק איזושהי התנהגות אחרת מאשר מה שמחויב להגוי, ולהפך. לכן ההנחה הפשוטה שלי שמוסר חייב להיות אוניברסלי. תבינו, אם אני מבין את זה ככה, אז זה רק מחזק את מה שאמרתי קודם, שכל הרי מוסר לא רק שהוא אוניברסלי, הוא גם מחייב גם את היהודים וגם את הגוי. גם הגויים נדרשים להתנהגות מוסרית. כן, הקדוש ברוך הוא אומר לקין, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה, לפני שהיה ציווי, לפני שהיה מתן תורה, לפני שהיה הכל. אבל זאת תביעה שמופנית לכל באי עולם, התביעה המוסרית. עכשיו אני שואל, אם כל ההלכה באה להשיג את המוסר, כמו שהרב קוק אומר, אז למה לא כל העולם מחויב בהלכה? זה פשוט גישות שלא מתחילות, באמת, זה פשוט לא מתחיל, זה לא שיש לי איזו קושייה צדדית, או איזה, לא יודע, עדיף להניח את זה מה ש... פשוט לא מתחיל. לא, אני לא רואה שום אפשרות להעמיד את התפיסות האלה. באמת, שום אפשרות. להפך, התפיסה שכופרת במחויבות למוסר אפילו נשמעת קצת יותר הגיונית. גם היא לא מחזיקה מים לדעתי. אבל היא נשמעת יותר איכשהו עומדת במבחנים הבסיסיים. אם עשית ישר והטוב, עם טענות אחרות זה פחות עומד במבחן. טוב, להגיד שכל ההלכה באה להשיג מטרות מוסריות, אז בראש ובראשונה תסביר לי למה הגויים לא חייבים בהלכה. בכל ההלכה. לא רק שיבה מצוות בני נוח. גם הם צריכים מחויבים למוסר. מה זאת אומרת? חוץ מזה שכמובן חלק גדול מההלכה נראה אדיש למוסר, או קשור למוסר. קיצור, אני לא... בעיניי זה פשוט תוצאה של העובדה שאנשים לא מודעים לאופציה הזאת. לאופציה הזאת שערכים זה לא רק ערכים מוסריים, לכן נתתי את כל ההקדמות האלה, שיש כמה סוגי ערכים. יש ערכים מוסריים, ערכים משפטיים, ערכים דתיים, לא יודע, כל מיני. ולכן... אני לא רואה שום בעיה עיונית, אני רואה מצוקות, אני לא רואה בעיה עיונית בקיומן של, קיומם של קונפליקטים כאלה בין הלכה למוסר. יש, כמובן, כמו שאמרתי קודם, התעלמות ממוסר היא לכאורה גם אופציה, אבל כמו שאמרתי, יש ועשית הישר והטוב, יש את הרש"י הראשון שאומר שכל ספר בראשית, למה הוא בא, הזכרתי אותו אני חושב כבר, למה כתבו את ספר בראשית ולא התחילו מהחודש הזה לכם ראש חודשים? כדי להגיד, כוח מסע וגיד למה לתת להם לחלת גויים. כן, שהקדוש ברוך הוא עשה את העולם, ברא אותו ונתנו לאשר את ארץ ישראל, אם יבואו אומות העולם ויערערו, אז אנחנו נגיד שהקדוש ברוך הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, אז הערתי כבר, אני חושב שלא זוכר אם הערתי את זה בהקשר הזה, בסדרה הזאת או לא, אבל כן, השאלה שם זה למה, איך רש"י מסביר את שאר הספר חוץ מפרשת הבריאה. לכאורה מה שהיה צריך זה רק את פרשת הבריאה, פרק ראשון של בראשית, תרצו פרק ראשון ושני אולי. זהו, סך הכל כדי להגיד לי שהקדוש ברוך הוא הבעל הבית, אז הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אני חושב שרש"י מרגיש בעניין הזה, והוא מסביר גם את ההמשך של ספר בראשית. רש"י אומר, ספר בראשית נקרא ספר הישר, הנציב בהקדמה הרי מדבר על זה, ורש"י אומר, הוא נתנה לאשר ישר בעיניו. ספר בראשית גם אומר לא רק שהקדוש ברוך הוא בעל הבית, להגיד שהוא בעל הבית זה משהו כוחני, אני בעל הבית אני עושה מה בראש שלי. זה לא עניין כוחני. אני בעל הבית, ולכן אני החלטתי לתת את הארץ למי שבאמת היא מגיעה לו, למי שישר בעיניי. ואת זה מתאר ספר בראשית, להראות שהאבות התנהגו באופן ישר, שישר בעיני הקדוש ברוך הוא. ושוב פעם, כל זה לפני הציווי. הרי רש"י בא להסביר פה למה ניתן כל הספר עוד לפני שמתחילים את הציווי הראשון בפרשת בו. זאת אומרת שכל הספר בראשית בא להגיד משהו שלא קשור לציוויים. קטגוריה אחרת. זה הקטגוריה המוסרית. אוקיי? איך לומדים את המוסר, ואם לומדים את המוסר מספר בראשית, על זה אני לא אכנס כאן, זה...
שרציתי להגיד.
כן, אני תארתי לעצמי שבגלל זה את מחייכת. בכל אופן, אז אני חושב שאלה כל מיני אינדיקציות מאוד חזקות בעיניי, לזה שאת א' לא יכול להתעלם מהמוסר, ב' המוסר לא מותנה בציווי, ג' הציווי לא חופף למוסר, לפחות חלק ממנו, לפחות חלק ברור שלא חופף למוסר, לא שואף למטרות מוסריות, הצווים המוסריים עוד לא דיברתי עליהם, זה אני כבר מגיע. הצווים האנטי-מוסריים והצווים המוסריים, הם לא חופפים למוסר, אפשר להתפתל עד מחר. מה שטענתי לאור הדברים האלה, זה את המסקנה היותר רדיקלית. אני רוצה לטעון אפילו יותר חזק. גם הצווים המוסריים לא שואפים למטרות מוסריות. זה מה שאמרתי הפעם. כי ברגע שאני כבר מבין את זה, אז אני, לפחות כרגע אני מעלה את זה כאפשרות, עוד רגע אני גם אתמוך את זה. אבל כרגע כאפשרות זאת ודאי אפשרות. כי עכשיו אני בעצם טוען שגם לא תרצח, לא תגנוב, קבל את אביך ואת אמך, ואהבת לך כמוך, צדקה, כל המצוות האלה שקשורות כן למוסר, גם הן לא באות להשיג מטרות מוסריות, אלא מטרות דתיות. וכאן זאת רק אפשרות בינתיים. אני עוד לא אומר למה, מה המוטיבציה להגיד את זה. אפשר שלא. ואז אנחנו מגיעים לתפיסה של הרמב״ם שהמוסר כלול בהלכה. הוא לא כל ההלכה, אבל יש קטגוריה או תת קטגוריה של ההלכה שבאה להשיג את המוסר. הרמב״ם בפרק השישי משמונה פרקים שהבאתי בפעמים הקודמות. מה המוטיבציה שלי להגיד את זה גם על גם על המצוות המוסריות? הטענה היא בעצם שבמצוות המוסריות, כן, לא מעט ראשונים ואחרונים גם דנים בזה, למה תורה בכלל כתבה אותם? הקדוש ברוך הוא בא בטענות לקין על רצח עוד לפני שהיה לא תרצח, אבל שמה צריך את לא תרצח? מילתא דתיה בסברה, למה לקרא סברה הוא? אוקיי? הדרשות הרן, לא דרשות הרן, סליחה, רב ניסים גאון, בהקדמה לש"ס, נתפסת בתחילת מסכת ברכות, במהדורות הרגילות של הש"ס, אז הוא כותב שמה, אנחנו יודעים מצד אחד שיש שבע מצוות בני נוח, מצד שני אנחנו רואים שיש איזה 30 שמחייבות אותן. אז איך זה יכול להיות? למה אומרים שיש רק שבע? אז הוא אומר, כי דברים שתלויים בסברה ובאובנתא דליבה, כן, הבנת הלב, מתחייב בהם אדם מעולם, גם בלי ציווי. אז לכם בני נוח חייבים בכל המצוות שהדעת נוטה להן, לא רק בשבע מצוות בני נוח. השבע מצוות זה מה שהם הצטוו, אבל חוץ מזה הם חייבים גם בלי להצטוות, הם חייבים בכל. אז מיד כמובן עולה השאלה, נו, אז למה אנחנו צריכים את כל המצוות האלה? אם חייבים בזה גם בלי הציווי, אז הציווי מיותר. למה צריך את זה? טענתי, עוד פעם, פתרון מתבקש. טענתי שהציווי נדרש כדי להגיד שהמצוות האלה והאיסורים האלה באים גם למטרות דתיות. את המטרות המוסריות הייתי יודע גם בלי הציווי. שאסור לרצוח מסיבה מוסרית, זה ברור מסברה, לא צריך בשביל הציווי. הציווי אומר שמי שרוצח גם פגם במישור או בספירה הדתית. לא רק בספירה המוסרית, ובשביל זה צריך ציווי. עכשיו, עוד פעם, פתרון ממש מתבקש לשאלות שהרבה מתלבטים בהן. תשימו לב איך התמונה הזאת מיישבת כמעט כל מה שדנים בו סביב השאלות האלו. זה, אני חושב שזו תמונה מושלמת במובן הזה. ולכן, מה שאני בעצם רוצה לטעון, זה עוד פעם, הדיונים האלה תופסים, כמו הרמב״ם, את התת-קטגוריה הזאת של המצוות המוסריות, כמשהו שבעצם שואף למוסר, ואז הם כוללים את המוסר בתוך ההלכה. כן, המוסר הוא בעצם חלק מן ההלכה. לא כולה, אבל חלק ממנה. בניגוד לרב קוק, שמה זה כולה, כן? אז אני אומר, לא, מה פתאום? אפילו את זה לא. אפילו החלק הזה בעצם לא בא למוסר. המוסר מחייב בלי קשר לזה. המוסר מחייב בגלל עשית הישר והטוב. בגלל הציפיות סתם, כי כל אחד צריך להבין שצריך להתנהג באופן מוסרי. יש לנו מצפון, יש לנו תפיסה מוסרית, וזה מספיק בשביל לחייב אותנו. ההלכה באה להגיד שיש פה גם בעיה דתית, ולא רק בעיה מוסרית. וזה קצת דומה לרעיון הזה של רב שמעון שקופ, בתורת המשפטים שלו, שהוא אומר שמכל מיני סיבות, יש לו קושיות שעליהן הוא עונה, לכל אורך שער ה' שלו בעצם זה הולך, זה לא רק בהתחלה ששם הוא קובע את זה באופן הכי ברור, אבל לכל אורך השער, בעוד כמה מקומות לאורך השער, הוא כותב את זה, כל מיני קשיים הוא מיישב כך, שיש בעצם את תורת המשפטים שקודמת להלכה, ומחייבת גם בלי ההלכה. למשל, הוא מדבר בעיקר על לא תגזול, ואז בעצם האיסור לקחת ממון של מישהו אחר הוא איסור שלא קשור לציווי התורה, הוא קיים גם לפני ציווי התורה. רק יש איסור לא תגזול, שבא להגיד לך שיש גם איסור דתי בעניין הזה, לא רק איסור מוסרי, זה ממש האמירה שאני מדבר עליה כאן. רק הוא מדבר על היחס בין ההלכה למשפט, לא בין ההלכה למוסר, שזה לא בדיוק אותו דבר. גזל יש בו היבט מוסרי, יש בו גם היבט משפטי. אז אני רוצה לטעון באותו מבנה לוגי, גם לגבי היחס בין ההלכה לבין המוסר. זאת בעצם הטענה. עכשיו תראו, לפי זה גם מתיישבים המון דברים שעוד שהמפרשים מתלבטים לגביהם מאוד. או גם במי שלא מתלבט היה ראוי להתלבט. הרי בסוגיות במסכת סנהדרין ובעוד מקומות, דנים, אולי הזכרתי, אני פה לא זוכר, דנים לגבי סייגים על איסור רצח. שם מצמצם בגרמה, ביד שמאל, אתה עושה את זה אחורה עם עיניים עצומות ולא יודע מה. אבל אתה רוצח אותו. אז מה, למה אתה לא רוצח? למה אתה לא חייב מיטה כמו רוצח? למה לא עברת לא תרצח? הטענה היא, הטענה שלי, שלא, הגדרות האלה מגדירות מתי מופיעה הבעיה הדתית. הבעיה המוסרית ודאי קיימת אם הרגת בגרמה, אתה רוצח לכל דבר ברמה המוסרית. מה אכפת לי שעשית את זה ככה? תכלס, עשית פעולה שבעקבותיה בן אדם מת ועשית את זה בשביל להרוג אותו, כן? גרמה זה לא אינו מתכוון. גרמה זה לא משהו שאתה לא התכוונת להרוג ויצא רב מקרה, זה שוגג או מתעסק. גרמה זה מישהו שהתכוון לרצוח ועשה את זה, רק עשה את זה ככה. נו, אז מה? הוא רוצח לכל דבר ברמה המוסרית. מה אכפת לי איך הוא עשה את זה? המוסר אדיש לדברים האלה בעיניי. ההלכה לא אדישה. ולכן אני אומר, כל ההסתייגויות האלה וכל הדברים שקשה מאוד להבין אותם. קשה מאוד להבין אותם. איך לא, אתה עושה פטנטים פורמליים כאלה, אולי אני ארצח בשינוי והכל יהיה בסדר. מה הבעיה? הכל, אני יכול אחרי זה לעלות חזן לימים נוראים אחרי שרצחתי בשינוי. מה הבעיה? הכל בסדר, הרי לא עברתי שום עבירה. מה זאת אומרת לא עברתי שום עבירה? אני אדם בלתי מוסרי בעליל. לא עברתי את העבירה הדתית. כן, קצת דומה למה שהרב מידן מדבר על, על דוד ובת שבע, על חטא דוד ובת שבע. שכל אומר דוד חטא, אינו אלא טועה, בעיניי זה באמת הסבר המתבקש שם לדברי חז"ל. אחרת זה באמת נשמע מנותק, מה שהם אומרים שם בגמרא. כל אומר דוד חטא, אינו אלא טועה. לא, אינו אלא טועה. אתה לא רק שאתה מנותק מהמוסר, אתה מנותק מהמקראות. הפסוקים אומרים שהוא טעה, מה זאת אומרת? איך אפשר להתעלם בגסות כזאת חזקה מפסוקים מפורשים, מסברה פשוטה, ממוסר, זה פשוט לא יאומן. אז הטענה היא בעצם שדוד לא חטא במובן ההלכתי הפורמלי, אבל ודאי שהוא חטא עבירה מוסרית חמורה ביותר. נתן הנביא לא בכדי נוזף בו. עבירה מוסרית קשה ביותר. ניצול כוח, כן, לשלוח מישהו למות בגלל אינטרסים, הדברים מזוויעים ברמה המוסרית. לא חטא במובן ההלכתי הפורמלי, כי כל היוצא למלחמת בית דוד נותן גט קריטות לאשתו, ויש לי את הפטנט, הוא עשה את זה ביד שמאל. אוקיי, אז פתרת את הבעיה ההלכתית, אבל הבעיה המוסרית בעינה עומדת, ועל זה אף אחד לא דיבר. ברור שנתן הנביא, כשהוא נוזף בו, הוא נוזף בו, כי הוא עשה חטא מוסרי ועוול נוראי. חזר לא מתווכחים על זה, אני חושב. הם רק טוענים שברמה ההלכתית הפורמלית הוא לא חטא. כשבן אדם מחפש לעצמו תירוצים, ודיברתי על זה גם בפעם הקודמת, הרבה פעמים בן אדם שדבק בהלכה, יש לו איזושהי נטייה קצת לזלזל בצווי המוסר. בגלל שאני מחויב להלכה, המוסר זה מין משהו כזה, לא, זה משהו אחר, זה לגויים, לאתאיסטים, לא יודע מה. זה לא משהו ממש, ממש חשוב. אני יודע, כן, כתוב, עשית השבה טוב, כן, זה מעלה, אולי, במקרה הטוב. אבל אם אני בגבולות ההלכה, זה בסדר, פחות או יותר. אגב, זאת השלכה של התפיסות שאותן אני שולל, כי לשיטתי, המוסר מקבל מעמד יותר חזק, לא יותר חלש. זאת אומרת, אני טוען שאתה לא בסדר לחלוטין, בדיוק כמו שאתה עושה עבירה הלכתית. כי העבירה המוסרית היא עבירה על רצון השם בדיוק מהעבירה הלכתית. כי העבירה מקטגוריה שונה. זה הכל. זה הבדל קטגוריאלי, זה לא הבדל של חשיבות, זה לא הבדל של מוציא אותך יותר טוב, זה פשוט קטגוריה שונה. זה הכל. זאת אומרת, זה נראה איכשהו שאני מנמיך את המעמד של המוסר, אני חושב שבדיוק הפוך. התמונה הזאת, אני לא אומר אותה לא כדי לחזק את המוסר ולא כדי להנמיך את המוסר, אני אומר אותה כי אני חושב שהיא נכונה. אבל אני אומר, באופן עקרוני, זה בעיניי גם מחזק את המעמד ואת המחויבות הדתית למוסר, ולא מחליש אותה, הרבה יותר. אז לכן, נדמה לי שבאמת אלה הפתרונות הממש מתבקשים. עכשיו אני רוצה להראות לכם, אני אשתף פה את המסך, איזה קובץ שהעתקתי פה, תראו את דרשות הר"ן.
אפשר לשאול שאלה?
אוקיי.
אני לא כל כך מבין אם מבחינה מוסרית, ניקח את הדוגמה של דוד, נעשה מה שנעשה, וזה באמת דבר בלתי מוסרי לגמרי, למה בעצם אני נלחם, או חכמים נלחמים על זה, שמבחינה הלכתית הוא לא עבר על ההלכה? זאת אומרת, מה רוצים להשיג בזה? מה? להקל עליו? לא. להגיד לו שהוא אדם בכל זאת דתי, למרות שהוא לא מוסרי? אני לא מבין.
אני חושב, קודם כל כן, קודם כל אם העבירה היא גם דתית וגם מוסרית.
אבל זה ממש, אז זה ממש כן מקטין את המוסר.
לא, זה לא מקטין.
כי זה בא ואומר, אדם דתי יכול למצוא לעצמו באמת את התירוץ שהוא יאמר, תשמע, אני אומנם לא מוסרי, אבל הנה כלפי הקדוש ברוך הוא, אני לא עברתי עליו.
לא, כלפי הקדוש ברוך הוא עברת.
למה צריך את זה?
עברת על הקטגוריה המוסרית ולא הדתית. שני דברים שונים. זה ממש מקטין את המוסר.
אבל מה קרה, מה יש למעשה בגלל שעברתי על הקטגוריה, שלא עברתי על הקטגוריה ההלכתית? מה הרווחנו בזה? מה יש לנו מזה?
אז זאת אומרת, מה הרווחנו? אז חז"ל אומרים לך שלא הייתה שם בעיה דתית, אלא בעיה מוסרית, הם לא באו להרוויח. הם פשוט באו להגיד שלא הייתה שם בעיה דתית, אלא בעיה מוסרית. לא עניין של להרוויח או לא
להרוויח. ואם אין בעיה דתית, מה זה אומר על דוד? שמה?
שהוא המצא...
אני לא מבין את ה...
אז אני מסביר, האפשרות השנייה שהתכוונתי להגיד, זה פשוט המשך של הראשונה. יכול להיות שהם גם באים לתאר את הלך המחשבה ואיך שדוד הגיע לזה. דוד הגיע לזה על ידי איזושהי תפיסה חזונישניקית כזאת. בן אדם, כשיש לו איזשהו יצר לעשות משהו, אז הוא מוצא לעצמו תירוצים. מה הוא אומר? רגע, מבחינה דתית אני מסודר, כי הרי יוצא למלחמת בית דוד, נותן גט כריתות לאשתו, ואז הכל בסדר ולא עברתי על ניאוף, ואני בעצם מסודר. כמובן שזה לא נכון, אבל זה דרכו של האדם להצדיק לעצמו מעשים שלא יעשו, הוא מוצא לעצמו איזשהו פתרון, עשיתי זה ביד שמאל, ואז בכלל יכול להיות שהם בכלל לא באים לשבח את דוד או משהו כזה, רק באים לתאר את המנגנון, להפך, אולי אפילו להזהיר אותנו, להזהיר אותנו מפני צורת חשיבה כזאת, אני לא בטוח שזה הגוונה של חז"ל שם, אבל אני אומר, זה לפחות יכול להתפרש ככה, להזהיר אותנו מפני צורת חשיבה כזאת, וזה שפתרת את הבעיה ההלכתית, זה לא מוציא אותך צדיק. אתה עדיין יוצא עבריין מוסרי. אגב, אבל מצד שני, אני כן מתעקש לומר, שעבריין מוסרי פלוס דתי, זה יותר גרוע מאשר עבריין מוסרי לבד. יותר גרוע. כי עבריינות דתית היא גם עבריינות. ולכן זה לא מפחיד בכאו זה את העבריינות המוסרית, לכן אני לא מקבל את זה, שזה מקטין את המעמד של המוסר. אני רק אומר, יש פה עבירה מוסרית עם כל מלוא החומרה שיש בה, אבל את העבירה הדתית אין פה. זה כמו, הזכרתי אולי, אני לא זוכר.
אבל מה...
התוספות ראש והריטווה מדברים על גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. אז יש הרבה פרשנויות, למה באמת גדול המצווה ועושה, לכאורה זה ההפך מהסברה של אנשים. בדרך כלל אני חושב שמי שעושה וולונטרית הוא עדיף. אז הם אומרים, כי מי שמצווה ועושה מרוויח שני דברים. א', הוא נענה לציווי, וב', הוא גם מרוויח את מה שהמצווה מיועדת להשיג. אז לכן יש לו שתי תועלות. אז תשאל אותי, מה הם מרוויחים? בסדר, תעשה את זה בשביל התועלת, גם בלי הציווי. לא, כי אם אתה עושה גם את הציווי וגם את התועלת, אז יש לך שני רווחים. ואותו דבר אגב בעבירות. אם אתה עובר עבירה שאתה מצווה עליה, אז עברת שני דברים, גם יצרת תוצאה בעייתית, וגם המראת את הציווי של הקדוש ברוך הוא. זה לא מפחית בכאו זה את העבריינות שלך במובן התוצאתי. זה רק מוסיף עוד...
הרגשה שהם רצו להוריד ממנו את העבירה של העריות.
יכול להיות, אני אומר, את העבירה
הדתית שלהם... אז באמת בהיררכיה שלהם, בהיררכיה שלהם, עריות חמור מאשר... אוקיי, אז הוא לא היה פיין שמקר מוסרית, הוא ניצל את זה. לא, אבל הוא לא עבר עבירת קרק.
לניסוח הראשון שלך אני מוכן להסכים, לניסוח השני אני לא נוטה להסכים. נתן הנביא אמר את שלו בצורה מאוד ברורה, אז זה לא פיין שמקר.
נכון, אני מסבירה את חז"ל, בסדר.
הניסוח הראשון אני מסכים. כי באמת נכון, אני גם מקבל את זה, זה מה שאני טוען כנגד מה שעזרא אמר קודם. אני לא חושב, מצד אחד אני לא חושב שצריך להפחית פה בכאו זה את חומרת העבירה המוסרית. מצד שני, אם הבן אדם עבר רק את העבירה המוסרית ולא את העבירה הדתית, מצבו יותר טוב מאשר מי שעבר גם את העבירה המוסרית וגם את העבירה הדתית. מי שלפחות מקבל את המחויבות ההלכתית, אז לא יכול להתעלם מזה, יש פה גם את הצד הזה. זה לא מוציא אותו נקי, ממש לא. ולהוציא אותו נקי זה נגד
הפסוק. אבל בעצם... בעצם הדברים שעכשיו אמרת, שיש אדם שיעשה את העבירה המוסרית, אבל הוא לא יעבור את העבירה ההלכתית, וזה פחות חמור מאשר כשהוא עושה עבירה מוסרית שהיא גם עבירה הלכתית, כבר נתת מקום להקטין את האחריות בעניין המוסרי, מפני שאתה בא ואומר, יש להבדיל בן אדם, אם אתה מוצא...
עזרא, חד משמעית, נכון, ברור.
אני רוצה להוסיף...
אז זה רע מאוד, אז זה רע מאוד, לשם מה...
עכשיו אני שואל אותך, מה רמת המחסומים שעומדת בפני בן אדם לא דתי או גוי, בבואו לרצוח? מה המחסום? המחסום המוסרי, נכון? בלבד, לא הדתי.
נכון.
זאת אומרת שהוא עצמו פחות מוסרי ממני. בגלל שהוא יגיע לחטא יותר מהר ממני. כי הוא, מה שחוסם אותו זה רק המחסום המוסרי, ואותי חוסם רק המחסום, גם המחסום המוסרי וגם המחסום הדתי. כל מה שחזל אמרו, זה שדוד המלך בסך הכל היה עבריין ברצח, כמו שגוי או חילוני ירצח. אותו דבר, הוא היה עבריין מוסרי לכל דבר ועניין. את הפטנט הדתי הוא הצליח למצוא, אז מה? זה בסך הכל הופך את האדם הדתי להיות כמו החילוני, לא פחות, אלא כמו ולא יותר, לכל היותר. וגם זה לא נכון, כי זה הרי שיקול דעת לא נכון. אני מבקר את שיקול הדעת הזה, אני אומר לבן אדם, זה שפתרת את הבעיה הדתית, זה לא פותר אותך מעולה של הבעיה המוסרית. יש לך את שתי הבעיות האלה, לכן זה בשום צורה לא מנמיך את המוסר, להפך. זה רק אומר שיש בפניך עוד מחסום כנגד פעולה לא מוסרית, זה גם המחסום הדתי, חוץ מהמחסום המוסרי שקיים בפני כל באי עולם. אנחנו אולי נגיע...
אבל הדברים האלה
נכונים... כן?
הדברים האלה נכונים רק כאשר באמת יש לו את שני המחסומים, גם את המוסרי וגם את הדתי, אני מסכים איתך ב-100%, שאז הוא נמצא במצב הרבה יותר מחייב מאשר החילוני או מאשר הגוי. אבל... כאשר יש בהלכה אלמנטים שמקילים על העניין של החובה המוסרית, ואומרים לו, תשמע, אם עשית את זה בצורה הזו או בצורה הזו, על ההלכה לא עברת, אז בהכרח הקטנת את החובה המוסרית. הקטנת, מפני שנתת לו את האפשרות לבוא ולהגיד, אני יהודי טוב, אני עם הקדוש ברוך הוא בסדר, למרות...
עזרא, אתה אומר דבר והיפוכו באותו משפט. אתה מצד אחד מסכים שהמחסום יותר גבוה, ומצד שני אתה אומר, כשפתרתי לו את הבעיה הדתית, אז הנמחתי את הבעיה המוסרית. המשפט הראשון שלך אמר, שאם פתרנו את הבעיה הדתית, עדיין נשאר המחסום המוסרי כמו כל גוי וחילוני. אז עכשיו תסביר לי את המשפט השני שלך. איך?
המשפט השני של... המשפט הראשון שלי יוצא מנקודת הנחה, שאליה אתה כנראה לא מסכים, אבל נקודת ההנחה שלי, שבאיזשהו מקום יש הגבלה מוחלטת בין המוסר, לבין ההלכה, וכאשר זה ישנו, אז קיימים באמת שתי חומות לאותו אדם מאמין שהוא עובר גם על ההלכה וגם על המוסר.
להפך, אני טוען שלא קיימת הגבלה. לא קיימת הגבלה. יש
לכן אני אומר שאם לא קיימת הגבלה, זה בקטע הדתי, יש לך אלמנטים שמפחיתים מאחריות המוסרית,
במקרים ש...
לפעמים מה?
לפעמים מפחיתים, לפעמים מוסיפים.
הלכה
יכולה גם להכיר.
אני אומר, כאשר הם מוסיפים, זה הרבה יותר ברור לי, כי אז באים ואומרים, לא רוצה...
יותר נוח לך, לא יותר ברור לך. יותר נוח לך, לא יותר ברור לך. יותר נוח לך.
יכול להיות.
אתה רוצה שיהיה מחסום יותר גבוה בפני מעשים לא מוסריים. אתה רוצה, אבל העובדה היא שהמחסום הוא כזה ולא אחר. אלה העובדות.
ויש לך סיבה, טעם, למה לעשות את המחסום הדתי פחות מהמוסרי במקרים שבהם זה קיים? מה הטעם? למה?
למה לא? כיוון שזאת העובדה. כאשר אני רוצח ביד שמאל, סתם אני צוחק, בשינוי, אוקיי? זה לא, אין פטור על רצח בשינוי, אבל נניח שהיה פטור על רצח בשינוי, בסדר? אז מה? העבירה המוסרית היא רצח לכל דבר, לא יורדת בכהוא זה מחומרתה. אלא מה? את הפגם הדתי אין פה. אז עכשיו אני בסך הכל כמו הגוי, זה הכל. במה זה מפחית? זה לא מפחית בכלום. כל מה שאני אומר לך, זה שהמימד הדתי לא נפגם אם אתה עושה את זה ביד שמאל. בסדר, אני לא יודע איך הוא עובד המימד הדתי הזה. אבל אם עושים אותו ביד שמאל, אז הוא לא נפגם. אבל הפגם המוסרי, כמו כל גוי, הוא פגם לכל דבר. במה זה? זה לא, אני לא מבין מה הבעיה בזה, להפך. זה אומר שההלכה טובעת מהאנשים שמחויבים לה הרבה יותר גם בתחום המוסרי. מאשר מה שגוי נתבע. כי היא טובעת מהבן אדם להיות גם מוסרי וגם דתי, והרי חפיפה חלקית לפחות יש. אצל הגוי אפילו את החלק הזה אין. אני לא מבין מה הבעיה פה בכלל.
אפשר לנסח את הקושי...
הייתה בעיה, אז מה, זאת הבעיה
אני היא... אני רוצה לנסח את הקושי בצורה אחרת, הרב.
כן.
לנסח את הקושי בצורה אחרת. מדינה שתתנהל על פי ההלכה,
כן.
בן אדם שיעבור על ציווי מוסרי, אבל לא יעבור על ציווי דתי, לא יעניש.
לא.
לא יעניש, בעצם לא בתי נכון. המשפט לא יעניש אותו.
לא נכון, אז עכשיו אני מגיע לשלב הבא, שבו עצרתי לפני שהתחיל הדיון הזה. תראו, אני עונה לך, כן, דורון, רק רגע.
אוקיי.
תראה דרשות הר"ן. דרשות הר"ן בדרוש י"א אומר, שהוא, כן, התזה המפורסמת שלו על כפילות המערכות המשפטיות והמערכות הנורמטיביות בהלכה, או בהלכה או בתורה, אבל זה לא בהלכה, שזה משפט המלך ומשפט התורה. או משפט, מה שקורה משפט התורה זה ההלכה. את משפט ההלכה ומשפט המלך. הוא אומר שזאת מערכת כפולה. המלך גם שופט וגם בית דין שופט. אגב, על אותם מעשים. יכול לשפוט המלך ויכול לשפוט בית דין. ואז הוא מסביר שמה שמשפט המלך ומשפט ההלכה הם שני דברים שונים. וזה ממש התזה שלי. הוא ראה ברוח קודשו. את המשפט המלך בא להשיג את תיקון החברתי והמדיני. או במילים אחרות, את המטרות המוסריות. וההלכה באה להשיג את חול העניין האלוהי. ואומר, בשפה שלי, מטרות דתיות. ממש התזה הזאת, זה מופיע בדרשות הר"ן, בצורה מאוד יפה לכל אורך הדרוש, דרוש י"א. עכשיו תראו את המסקנה, הבאתי רק קטע אחד מתוך דבריו, למרות ששווה לקרוא את כולם. אז אומר ככה, ומפני זה, אפשר שימצא בקצת משפטי ודיני האומות הנעל, אומות אחרות, כי לא עם ישראל, משהו יותר קרוב לתיקון הסידור המדיני, כלומר החברתי, מוסרי, למטרות של מערכת משפטית רגילה, ממה שימצא מקצת משפטי התורה. אומר, לפעמים מערכת משפטית זרה תהיה מתוקנת יותר במובן המוסרי מאשר המערכת ההלכתית. למה? יש המערכת ההלכתית באה להשיג לא את המוסר, אלא את חול העניין האלוהי. מי שבא להשיג ולוודא את המוסר ולאכוף את המוסר זה המלך. ואז אומר הר"ן, ואין אנו חסרים בזה דבר, כנגד השאלות של עזרא ושל דורון ועוד, אין אנו חסרים בזה דבר, למה? כי כל מה שיחסר מהתיקון הנזכר, היה משלימו המלך. מה זאת אומרת? אני חוזר לשאלה של דורון, אם תהיה מדינה שתתנהל על פי ההלכה, כאשר מישהו ירצח ביד שמאל, הוא ייכנס לכלא לכל ימי חייו. לא יארגו אותו בסקילה כמו שהורגים, או בסייף, כמו שהורגים רוצח, כי זה עונש הלכתי, הוא יקבל את העונש המשפטי של משפט המלך. מה שקורה כמובן בכל מדינות העולם. כך שהמדינה ההלכתית לא תהיה יותר גרועה מכל מדינות העולם. זה שאתה עושה פטנטים של דוד המלך ורוצח ביד שמאל, זה לא יעזור לך. זה יפתור אותך מהעונש ההלכתי. אבל מה עם העונש החברתי, משפטי, מוסרי? אתה תחטוף אותו כמו שחוטף אותו כל גוי שרוצח, שאין לו בכלל את ההיבט ההלכתי, אלא רק את העניין המשפטי מוסרי. ולכן אין בזה שום בעיה. זה שבהלכה יש לקונות מוסריות, אומר הר"ן, זה בכלל לא מעורר בעיה, זה ממש מה שאני אמרתי, זה, אני רק אומר את זה בלשונו של הר"ן. אין בזה שום בעיה, למה? כי משפט המלך בא לפתור את הבעיה הזאת. אם המלך רואה שההלכה יוצרת איזושהי לקונה או רפיפות, ראיות, אם תרצו, מוסרית, אז המלך שם יענוש לו מן הדין, הוא גם יכול להרוג אגב, לא רק להכניס לכלא, אני משתמש במינוח של להכניס לכלא, כי אני רוצה להשוות את זה למערכת משפטית של היום. אבל באופן עקרוני זה יכול להיות לפי שיקול דעתו של המלך. יכול להרוג, יכול להכניס לכלא, לעשות מה שהוא רוצה. אם מישהו עובר בעיה מוסרית. למה? כי ההלכה מתעניינת בהיבט אחר, בחול העניין האלוהי, במטרות דתיות. ושימו לב, הוא מדבר על ההלכות המוסריות. זה ממש מה שאני אומר. לכל מרחב החזית מופיע שם. ואז הוא אומר, אבל הייתה לנו מעלה גדולה עליהם. לא, לגויים אין יתרון עלינו, כי המלך משלים את כל הלקונות. אבל לנו יש יתרון עליהם, כי מצד שהם צודקים בעצמם, רוצה לומר משפט התורה, כמו שאמר הכתוב, ושפטו את העם משפט צדק, יימשך שידבק השפע האלוהי בנו. לנו יש יתרון על הגויים, למה? כי המצוות המוסריות, אפילו אנטי-מוסריות, אלה שסוטות מהמוסר, כן? אלה שהמצוות הנוספות שלנו יש במערכות אחרות הן, עוזרות לנו כדי להשיג את הערכים הדתיים, שידבק השפע האלוהי בנו, שזאת המטרה של ההלכה. ולכן אנחנו לא מוותרים, אנחנו לא מאחדים, אחרת היה אפשר להגיד, אוקיי, אז תעשה רק את משפט המלך, מה הבעיה? המשפט המלך יפתור את כל הבעיות, הוא יפתור את כל הבעיות המוסריות, עם הלקונות, עם הכל, והכל בסדר. למה זה בכלל את ההלכה? זאת אומרת, לא, כי אם תעשה את משפט המלך ולא יהיה את העניין ההלכתי, אז איפה חול השפע האלוהי? זאת אומרת, הרי יש מטרות דתיות להשיג. ולכן אומר הר"ן, אין מנוס מכפילות מערכתית כזאת. ואין, לא צריך להיות מוטרדים מזה שהמערכת ההלכתית נחותה לפעמים, במובן המוסרי, לעומת מערכות של גויים. נכון? חד משמעית נכון. והמלך צריך לעשות את זה כדי להשלים את העניין. כי גם המוסר נדרש מיהודי, וגם ההלכה. זה שתי מערכות. ולפעמים אחת היא על חשבון השנייה, לפעמים עושים השלמות. כללים פה כמובן הם לא כללים קשיחים, אבל ברור שאנחנו פועלים בצילן של שתי מערכות נורמטיביות. ושני סוגי מטרות, מטרות דתיות ומטרות מוסריות. והתמרון ביניהם זאת אומנות, אומנות של, בסוף בסוף זה מגיע לפוסקים, למרות שבמקור, אני אגיד על זה עכשיו איזה מילה, למרות שבמקור זה בכלל לא היה תפקידם של הפוסקים, זה היה תפקידו של המלך. המלך היה צריך לדאוג למשפט, מה שאנחנו קוראים היום משפט. זה המשפט שבא להשיג סדר חברתי, למנוע עוולות מוסריות או דברים מהסוג הזה, וההלכה באה להשיג עניינים דתיים. הרבנים עוסקים בעניינים דתיים, לא במוסר. המלך עוסק במוסר. באופן, אם אני לוקח עכשיו את מה שאני אומר, ומה שהר"ן אומר עד הסוף, למעשה, בכלל הרבנים לא אמורים להיות דמויות שמדברות בתחום המוסר. זה לא התחום שלהם. הם מדברים בתחום הדת. בתחום המוסר זה יהיה המלך, או לא יודע מה, פרופסורים למוסר, או אנשי מידות, אם תרצו, לא משנה, אנשי רוח. לא חייב להיות עניינם של הרבנים. מה קרה? למה אצלנו היום זה התבחבש? ואני מרגיש שיש בזה, יש לחלק, למה שאני אתאר עכשיו, חלק בבלבול הזה של הלכה ומוסר בכלל. לכן אני עכשיו מקדיש לזה כמה דקות, דיברתי על זה גם, כתבתי על זה לפחות שני טורים באתר, שם דיברתי על התאונה ההיסטורית שקרתה. הרי דברי הר"ן נראים נורא מוזרים לאנשים שפוגשים אותם במבט ראשון. א', אתה רואה שההלכה פחות, נחותה מוסרית מול מערכות משפטיות אחרות, אבל מה זה המלך שופט וגם ההלכה שופטת, זה כפילות מערכות, איפה זה בא בכלל? אנחנו רגילים לזה שלפעמים בית דין באמת עונש שלא מן הדין, מקים ועונשים שלא מן הדין, אבל זה הכל בתוך ההלכה, זה תפקידו של בית דין, איפה המלך נכנס פה, מה זה קשור? אנחנו כמובן רק שוכחים שאין לנו מלך היום. אין מי שיעשה את זה. היום אולי יש משהו מקביל למלך, זה השלטון של המדינה. זאת אומרת, באורך ההיסטוריה של ההלכה, עד לפני 70 שנה, לא היה מלך שיעשה את זה, אלא אם כן היה מלך גוי שחיו תחתיו. אבל לא היה. אז מי שעשה את זה היה הפוסקים או הרבנים. ואז בעצם הטענה של הר"ן היא טענה מעניינת שמצביעה על איזושהי חשיבה אנכרוניסטית של אנשים. שימו לב מה היה פעם. פעם בעצם הייתה כפילות מוחלטת, זאת אומרת שניות גמורה. היה המלך אחראי על המוסר ועל השגת המשפט והסדר החברתי והכל, וההלכה הייתה אחראית על עניינים דתיים. זהו, אלה היו שני הצדדים. ברגע שהסתיימה המלוכה, אז אין ברירה, אנחנו חייבים להעביר את הסמכויות לגורם שלטוני אחר. כן, המשל שהבאת גם בספרים, גם בטרילוגיה דיברתי על זה, המשל שהבאתי שם, נגיד, כן, היה סיפור כזה בפולין, כן, שהתרסק מטוס, וחצי מהממשלה, או כל הממשלה, לא יודע, מתו שם, מהמטוס. אז מה קורה במצב כזה? אז ברור שבשביל שלא יהיה כאוס, שלא יהיה אנרכיה, אז אחת מרשויות השלטון האחרות תיטול את הסמכויות של הממשלה לידיה, בית המשפט העליון, הכנסת, לא משנה מי, וזמנית, עד שיכוננו ממשלה אחרת, הם ינהלו את העניינים. נכון? זה ברור, זה אך מתבקש. צריכה להיות הפרדת רשויות כשיש רשויות שונות. אבל אם רשות אחת הולכת כפות, אז רשות אחרת צריכה בינתיים לנהל את העסק הזה, עד שמחזירים את המצב לקדמותו. מה שקרה בהלכה, זאת תאונה שאיכשהו לא מצליחים לתקן אותה, לא יכולים לתקן אותה. המלכות נעלמה, ואז בעצם הסמכויות, יש לזה אגב רמזים גם בגמרא עצמה, הרי למה נשיאי הסנהדרין היו מבית דוד? כולל רבי. רבי יהודה הנשיא, כן, רבן גמליאל, רבי שמעון בן גמליאל, רבי, כל אחר, כל השושלת הזאת, הם כולם מבית דוד. אצל הלל הזקן זה כבר התחיל. למה? איפה מצאנו שבית דוד צריך לנהל את הסנהדרין? איפה זה יוצא בכלל הדבר הזה? אלא מאי, ברור שבאותה תקופה הרי אין מלך בישראל, זה בית שני. המחצית השנייה של בית שני, אוקיי? אז כשאין מלך בישראל, נשיא הסנהדרין מקבל סמכויות של מלך. עד כמה שהייתה, אוטונומיה כמובן וכולי, אבל גם הסמכויות החילוניות מתנקזות לרשות הרבנית, הדתית, הרוחנית. ואז מה שקורה, זה שרבי בעצם הופך להיות, או כל השושלת, לא רק רבי, הופך להיות המלך, תורה וגדולה במקום אחד, חז"ל אומרים, כן? זאת אומרת, הוא תורה והוא הגדולה. זאת אומרת, הוא המלך, והוא כן לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, אומרת הגמרא, אילו ראשי גלויות שבבבל שרודים את העם בשבט. ליסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. השבט זה, זה מקל, כן? מקל המלוכה, מטה שרבית המלוכה. כן? אז זה ליהודה, מבית דוד. ומחוקק זה מבין רגליו, זה לא קשור לבית דוד בכלל. אלא המחוקק, כלומר, הסמיכה צריכה לקבל את אישור המלך, כי הוא רשות השלטונית. אז הסמיכה, במובן המקצועי, זה סמיכה שנעשית על ידי בית דין. והמלך נותן את הרשות השלטונית. מי ממנה שופטים היום? אז קודם כל צריכים לעבור מבחנים מקצועיים, לראות שהם עומדים בשפה המקצועית של משפטנים. אחרי זה באה הכנסת או הממשלה וממנה אותם לכהן כשופטים. נכון, צריך את שתי הרשויות, רשות אחת בודקת את תוכנית, שאתה ראוי לתפקיד, והרשות השנייה נותנת לך את הסמכות האכיפתית, השלטונית, אוקיי? שופט הוא לא מלומד משפטי. הוא צריך להיות מלומד משפטי, אבל זה לא רק זה, יש לו סמכות. הוא פונקציה שלטונית, אוקיי? ובמובן הזה הוא זרועו של המלך. ומצד שני הוא זרועו של הזרועה של התורה, אוקיי? ולכן מה שקורה כשאין מלך, אז נשיא הסנהדרין מנקז אליו את שני הכובעים, גם השבט וגם המחוקק. הגמרא בסנהדרין בדף ה' זה גמרא ממש מרתקת כשקוראים אותה בפריזמה הזאת. הגמרא שמה מתעורר ויכוח סוער בין בבל לבין ארץ ישראל. איפה, מי מתגבר? ארץ ישראל טוענת מה זה ריש גלותה של בבל? נשיא הסנהדרין הוא המלך והוא נותן רשות ומסמיך את כל החכמים לכל העולם. והחכמי בבל לא מסכימים. ריש גלותה בבבל הוא אחראי על הסמיכה, לא נשיא הסנהדרין. ריש גלותה אגב, לא תלמיד חכם גדול בהכרח. הרשות החילונית, השלטונית, המלך. איך זה? כיוון שבבבל הייתה מלוכה, הייתה אוטונומיה שלטונית כמעט מאוד גבוהה לישראל, וריש גלותה היה לו ממש מעמד שלטוני בכיר, גם מטעם המלכות הגויית. ובישראל לא היה דבר כזה. אז אומרים אנשי בבל לאנשי ארץ ישראל, ותקראו את הגמרא בסנהדרין בדף ה', זה מרתק. לקרוא את זה כשרואים את זה שזה הוויכוח. אומרים חכמי בבל לחכמי ארץ ישראל, אצלנו יש מלך. המציאות חזרה חזרה לקדמותה, לקדמות שאתם כבר התרגלתם לזה ששני הכובעים נמצאים על ראשו של נשיא הסנהדרין, אתם שכחתם שזה שני כובעים שונים. אבל זה שני כובעים שונים, נשיא הסנהדרין אחראי על התורה, והמלך אחראי על השלטון. וסמכות צריכה להיעשות בשתי צורות. חכמי בבל אגב מודים שסמיכה יש רק בארץ ישראל. צריך סמיכה של הסנהדרין בארץ ישראל כדי להיות סמוך, אבל הרשות לדון, כן, הפיכתך לשופט, לא למלומד משפטי, את זה נותן הריש גלותה. כי הוא השלטון, הוא המלך. בישראל אין מלך באותה תקופה. אין רשות שלטונית חילונית באותה תקופה. אוקיי? וזה היה כל הוויכוח שם. ואגב, להלכה פסקו כמו בבל. ריש גלותה היה זה שאחראי על מתן הרשות לדון. לא, לא, לא נשיא הסנהדרין. אז יש פה, הנקודה היא שאומר הר"ן, שאנחנו כבר כל כך הרבה שנים חיים עם זה ששתי הסמכויות נמצאות אצל הפוסקים, הבתי דין, הרבנים, ששכחנו בכלל שזה שתי סמכויות שונות. יש סמכות שלטונית, אגב, שאחראית גם על המוסר, לא רק על סלילת הכבישים והכל, הסמכות החילונית כביכול, השלטונית, אחראית על המוסר. למה? כי המוסר הוא בכלל לא שייך להלכה, המוסר זה גם עניין של גויים, זה חלק מהסמכות השלטונית. לכן הוא קיים גם אצל גויים. זה המימד הגוי שבנו, זה לא המימד הדתי שלנו. הוא נדרש מאיתנו, הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו כמובן להתנהגות מוסרית ולשלטון אפקטיבי. אבל זה המימד האוניברסלי, שעם ישראל הוא עם ככל העמים, וגם לא צריך להיות שלטון, וגם הוא צריך להתנהל באופן מוסרי, הכל נכון. אבל זאת הדרישה האוניברסלית. חוץ מזה יש לגבינו גם את הדרישה הדתית, להתנהל על פי ההלכה, להיות מחויבים להלכה, ויש שתי פונקציות שונות, יש הפרדת רשויות. ושתי פונקציות שונות שכל אחת אחראית על, 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 על אספקט אחר של, של המחויבויות האלה. ומרגע שהייתה התאונה ההיסטורית הזאת שנגמרה המלוכה, שתי הסמכויות התנקזו לרשות אחת, ואיכשהו שכחנו שהן בכלל שתיים. ועכשיו בעצם הפוסקים קובעים הכל. אז כתבתי שם גם בטור, שאנשים לא מבינים את זה. יש חלקים שלמים בשולחן ערוך שבעיניים פשוט לא הלכה. הוא עשה שם מעשה שלא יעשה השולחן ערוך. הוא הכניס לתוך השולחן ערוך, קביעות של ראשונים ושל אחרונים, אחרונים עוד לא היו בתקופות, או ראשונים, שקבעו איך מתנהלות החלטות, איך מתקבלות החלטות בקהילה. זה לא עניינה של סבתא של ההלכה. זה לא שאלה הלכתית. האם היא הולך על פי הרוב או פי אחד, והם יכולים לכפות על המיעוט, אין שום סמכות, אין שום משמעות להלכות האלה, אפשר למחוק אותם מהשולחן ערוך. אין שום משמעות להלכות האלה. אלא מאי? שבאותה תקופה לא הייתה רשות חילונית, בטח בגלות, שעם ישראל מפוזר. אז אל מי באים בשאלות של ניהול תקין? אל הרב, אל הפוסק, אין מישהו אחר. אל מי שיודע את ההלכה, אותו גם שואלים את השאלות האלה. אז אם שואלים אותך את השאלות האלה, אתה גם מנפק את התשובות. מה לעשות? ובצדק, אין לי ביקורת. בצדק, כי אין רשות שלטונית אחרת. מה לעשות? אז זה כמו רבי. אז אתה בעצם הופך להיות גם הרשות החילונית, וגם הרשות הדתית, וגם הרשות המוסרית, ואותך שואלים את הכל, גם את השאלות המוסריות, גם את השאלות ההלכתיות, גם את השאלות של מנהל תקין, אדמיניסטרציה, הכל, איך לחלק את המיסים, כל בבת לפרק א', איך לחלק את המיסים שם בין האוכלוסייה, מה זה העסק של ההלכה בכלל, איך לחלק את המיסים? מה זה קשור בכלל להלכה? מאיפה הוציאו את זה מההלכה בכלל את הדברים האלה? איפה יש מקור הלכתי לדברים האלה? אין בדל מקור. אלא מה? שפשוט באותה תקופה לא היה מלך. אז בצדק אמרו החכמים, טוב, אז אנחנו ננהל את זה. אוקיי, אבל צריך לזכור את הדבר הזה, שזה בעצם מצב דיאבדי. במקור אלה שתי סמכויות שונות ושתי מערכות שונות. וכאשר עכשיו למשל חזרנו למצב שבו יש מערכת שלטונית עצמאית, חילונית, חילונית לאו דווקא במובן שהם לא חופשים טיפה, אלא שהם אחראים על ההיבטים החילוניים ולא על ההיבטים ההלכתיים. באופן עקרוני אפשר עכשיו לדבר על זה שהם חזרו לקחת לידם את האחריות על הניהול האדמיניסטרטיבי והמוסרי, וגם המוסרי, של ניהול החיים שלנו. ומה שנשאר בידי הפוסקים ובתי הדין והכל, זה ניהול העניין ההלכתי. זה לא אומר שהם אמורים להתעלם מהמוסר, הבתי דין כמובן. אני רק אומר שלא הם בעצם אלה שאחראים על זה, ולא הם אלה שקובעים את זה. אם בית הדין יקבע מה מוסרי ומה לא מוסרי, אין לו שום סמכות לעשות את זה. אין לו שום סמכות לעשות את זה. אם הסנהדרין קובעת, היא יכולה לעשות את זה, זה אני אגיע עוד רגע. אם הסנהדרין קובעת עיקרון מוסרי, ומכניסה אותו לתוך ההלכה, אין בעיה, הם יכולים הרי לתקן תקנות. אז הם גם יכולים לתקן תקנות מוסריות, ועכשיו בכך להכניס אותם לתוך ההלכה. זאת תהיה הלכה דרבנן, אוקיי? אז בהתחלה זה גם היה מחייב, זה היה מחייב ככלל מוסרי. אבל לפעמים חכמים מרגישים, כמו שעזרא, כמו שהעירו פה קודם, שבעצם ברגע זה רק כלל מוסרי ולא הלכתי, אנשים מתחילים לזלזל. אז מה עושים? אומרים, אוקיי, מעכשיו אנחנו קובעים שהכלל המוסרי הזה הופך להיות גם מחייב הלכתית. זה המושג של קופים על מידת סדום. אמר בבא בתרא, אגב, אותו פרק ראשון של בבא בתרא. אמר בבא בתרא בדף י', קופים על מידת סדום. מה זאת אומרת קופים על מידת סדום? מדובר על פעולות שהן בעצם לא אסורות הלכתית או לא מחויבות הלכתית. והשגמרה שואלת שם, האם קופים לעשות את זה בכל זאת? כי זה עניין מוסרי. למשל דינה דבר מצרה, כן, אם שני אחים מחלקים את השדה של אבא שלהם. ויש לאחד מהם שדה סמוכה לשדה של האבא. האבא נפטר, כי זה ירושה. ויש לאחד מהם שדה שסמוך לשדה של האבא. עכשיו, אחד האחים שזה השדה שלו, הוא אומר, תן לי את החצי שסמוך לשדה שלי. יותר נוח לי לאבד אותם ביחד. ואח השני אומר, מה פתאום? בוא נעשה הגרלה. ונגיד שאין פה חלק יותר טוב ופחות טוב, סתם שרירות לב. אבל זאת זכותו, כי זכותו לעשות הגרלה. כל חצי הוא שייך לשניהם. אז הגמרא דנה שם על דינה דבר מצרה, והיא אומרת שקופים על מידת סדום. מה זאת אומרת? הרי זו זכותו, מבחינה הלכתית, לעשות את זה. אין פה בעיה הלכתית, יש פה בעיה מוסרית. אבל החכמים, כשהם אומרים קופים על מידת סדום, הם בעצם אומרים, אנחנו עכשיו לוקחים את זה, ומכניסים את זה לתוך המסגרת ההלכתית, ועכשיו אנחנו קופים על זה, במידת סדום. כשבית דין מוסמך עושה את זה, זה יכול להפוך להלכה. כשראשונים ואחרונים עושים את זה, אין לזה שום תוקף. שום תוקף. אם אני לא מקבל את מה שהם אומרים במובן המוסרי, אז אני פשוט לא אעשה את זה. לא מקבל את זה. אין להם שום סמכות. יש להם סמכות לפרש לי את ההלכה. אין להם סמכות לקבוע לי חוקים חדשים. זה רק בית דין הגדול יכול לעשות. אוקיי? אז פה זה נקודה חשובה. כי הרב ליכטנשטיין יש לו איזה מאמר שכבר אני רואה שאני לא מגיע אליו, אבל יש לו איזשהו מאמר על הלכה ומוסר, ושם הוא מדבר על זה שקופים על עניינים מוסריים וקופים על מידה זו, והוא מתעלם לחלוטין מההבחנה הזאת, גם של הרן וגם של שזה בעצם כל זה הוא באמת לא עניין הלכתי, זה שקופים על זה, אז מה? זה לא עניין הלכתי. אחרי שחכמים מתקנים את זה, הם יכולים להכניס את זה לתוך ההלכה. זה הסמכות שהם קיבלו, ולא תעשו. תראו למשל, אני חוזר, אז, רגע, אז רק אני אגמור את התיאור הזה, אז בעצם התאונה ההיסטורית הזאת של, של, שקלטה המלוכה, כן, נגמרה המלוכה, והסמכויות כולן התנקזו לרשויות הרבניות, ההלכתיות, זה מלווה אותנו עד היום. ועד היום אנחנו תקועים באנכרוניזם הזה. כי לכולם ברור שאלה שאלות שלגביהן צריך לשאול את הרבנים. הם האנשים שאמורים לענות על זה. ואני מנסה ככה בכל הכוח, בכל מיני מקומות, להגיד שזה פשוט לא נכון, לא נכון הלכתית. אנחנו התרגלנו למצב הזה, ואגב, זה מצב בסדר, אין לי התנגדות למצב הזה, כשאין סמכות אחרת. כי בסוף בסוף צריך לנהל את העניין, כשהממשלה התרסקה, אז מישהו אחר צריך לקחת את הסמכויות אליו. אבל ברגע שיש דרך לנהל את הדברים בצורה אחרת, אז חזרנו חזרה למצב המקורי. יש רשות חילונית ויש רשות הלכתית, ולא קרב זה אל זה, זה שני דברים. וכל אחד אחראי על שלו. אגב, זה בדיוק היום מישהו שלח לי, אתמול, סליחה, מישהו שלח לי איזה כתבה שהרבנות הראשית עומדת לתת הכשר מהדרין לכבד אבז, מפותם. פתאום אבזים מיובא מחוץ לארץ, שזה אסור בחוק לעשות את זה בארץ, והרבנות הולכת לתת הכשר, היא קיבלה החלטה לתת הכשר מהדרין לכבד אבז שמפותם בחוץ לארץ ומיובא לארץ. אני התפוצצתי, פשוט התפוצצתי. נתתי על זה איזשהו מכתב, אני מקווה שישלחו את זה שם, אני לא יודע מה יותר טוב לשלוח לרבנות מכתב ממני או מכתב מאנימלס. אלה שני הגורמים האלה, לא בדיוק הגורמים שישפיעו על מה שהרבנות מחליטה, אבל זה פשוט שערוריה, באמת. אני חושב שזה מדגים בצורה מאוד יפה את כל התופעות הקודמות שעזרא העלה שלא בצדק, אבל בפועל זה באמת קורה. שאנשים מרגישים שאם הלכתית אין לנו בעיה, ופה יש גם בעיה של צער בעלי חיים, אבל לא משנה, אם הלכתית אין לנו בעיה מבחינת לאכול את זה, לא מבחינת לעשות את הפיתום, לאכול את זה, אז אין בעיה, זה קשר, אפילו קשר למאדרים. זה קשר למאדרים, לא קשר סתם. מי שעושה את זה הוא צדיק. מי שעושה את זה, כן, זה קשר למאדרים. פשוט הדת לא סובלת את הדבר הזה. זה עינויים מטורפים, זאת אומרת, הרבה מעבר למה שכנראה קוראים לתרנגולים ולכל מיני דברים אחרים, שגם שם קוראים דברים מזוויים. ולעגלים ולדברים כאלה. אבל הפיתום אבזים זה באמת, זאת פסגה מטורפת. זאת ממש שחיתות נוראית. טוב, אולי הצליחו למנוע את זה, אני לא יודע. בכל אופן, אז לענייננו, אני חוזר אלינו, הנקודה היא שהתאונה ההיסטורית הזאת משליחה גם על הנקודה שאני מדבר עליה, על הערבוב בין הלכה למוסר. זו הטענה שאני רוצה לטעון. זאת אומרת, העובדה שאנחנו רואים את ההלכה חופפת למוסר, או מתלכדת איתו, או מה שלא יהיה, בעיניי, או כוללת את המוסר אפילו, שגם לזה אני לא מסכים, בעיניי זה חלק מאותה תפיסה. כי ברגע שהתפתחה התפיסה שהרבנים הם אלה שקובעים מה מוסרי, והסמכות היא גם בידם, קצרה מאוד הדרך לקבוע שאוקיי, אז הלכה ומוסר זה בעצם קטגוריות חופפות, קטגוריות זהות.
הדוגמה של הכבד אבז היא באמת דוגמה ממש יפה לטשטוש. כי מה יקרה? למה שלא תיתן לזה הכשר מהדרין אם זה לפי כל ההידורים נשחט ואני יודעת מה? יש דוגמה טובה, דומה, יש דבר כזה, הרי בטח שמעת על זה, הכשר חברתי. תג כשרות חברתי.
אותה שאלה.
עכשיו, נניח שיש, מה, נכון?
אותה שאלה, אני אגיד לך למה.
כן.
באופן עקרוני, אפשר היה בהחלט להגיד שזה כשר למהדרין מבחינת הדיני אכילה, אתה לא עובר על איסור אכילה, אבל א', אתה מסייע לצער בעלי חיים, בעצם זה שאתה קונה ואוכל, וכאן זה כבר כן בעיה בקנייה ובאכילה, לא רק בפיתום, כי מסייע, או זה לפני עיוור אפילו, לא רק מסייע, לדעתי, זה תראה עברי דנער. אז קודם כל יש פה כן בעיה, וב', הרי הרבנות בעצמה, אם מישהו פותח את האולם בקריסמס, הם שוללים לו את הכשרות. מה האיסור לאכול באולם כזה שפתוח בקריסמס? אלא מה? כשמשהו חשוב להם, אז הם אומרים, לפחות זה לא יהיה קשר למהדרין, גם אם זה יהיה קשר. אומר, להגיד שזה לא קשר, אני לא חושב שיכולים להגיד שזה לא קשר, הם יכולים לא לתת הכשר. הם לא יכולים להגיד שזה לא קשר, כי זה כן קשר. אבל לא להגיד שזה, אבל להגיד שזה לא קשר למהדרין לפחות.
אבל אתה מרגיש, אבל יש פה תשטוש. נניח שיש מסעדה שאין שם הנגשה לנכים, מזלזלים שם במלצרים, לא יודע, אתה לא זוכרת מה הקריטריונים
שם. יש מקום בהחלט לטעון שכשרות מהדרין אסור לתת למקום כזה. מהדרין, עוד פעם. תביני, המושג מהדרין, אני אומר עוד פעם, תלוי איך את מפרשת את המושג מהדרין. אני לא מפרש אותו במובן לגמרי פורמלי.
לא רק שיטת חזוני, אלא זה גם שיטה של עוד שלושה
רבנים. לפי כל השיטות ביצורי האכילה. זה נכון. אבל כאשר למהדרין, זה מצטייר אחרת. הייתי מצפה לאיזושהי הערת הזרה. הייתי אומר, אז קודם כל דעו לכם, כאשר למהדרין זה רק במובן של איסורי אכילה, אבל יש איסור לאכול ולצרוך את זה, בגלל שזה לפני עיוור, ובגלל שזה מסייע, ובגלל שזה לא מוסרי, ולכן...
בגלל, ועשית הישר והטוב, זה גם...
ישר והטוב, בדיוק. ולכן אני אומר, לקרוא לאחד כזה מהדר, זה פשוט בלתי סביר. תקרא לזה הכשר גלט. את המושג גלט יותר קל לי לקבל. כי גלט זה חלק, חלק הכוונה, אין שום שאלה על זה, שאלה, בסדר. אבל להגיד שהבן אדם שעושה את זה הוא מהדר, רבא, יש גבול. אז אני אומר, זו דוגמה שפשוט נתקלתי בה ממש אתמול, אז זה מתלבש לי טוב פה. ואני חושב שהטשטוש הזה, חלק ממנו נובע מאותה תאונה היסטורית שדיברתי כאן, למרות שהיא לכאורה רק שאלה שלטונית. איבדנו את המלוכה. אבל איך של הסמכויות לאורך כל ההיסטוריה התנקזו לסמכויות הלכתיות ולרבנים ולפוסקים, ואיכשהו פתאום גם הקטגוריה המוסרית התנקזה לתוך הקטגוריה ההלכתית. ואז איכשהו איבדנו את התמונה הזאת של השניות שאני מתאר כאן, שכמו שהר"ן מתאר, זאת התמונה המקורית, אני לא מחדש כלום. אני בסך הכל טוען את מה שהיה פעם מובן מאליו. רק אנשים כלואים בתוך התוצאות של התאונה הזאת, והם שוכחים שזה רק תוצאה של תאונה. כן, אלה שממשיכים עם השטריימל אחרי הגזרה, כן? גזרו על כולם ללבוש שטריימל, ללבוש לבוש יהודי של שטריימל, ומאז זה נהיה מצווה דאורייתא להישאר עם שטריימל. זאת אומרת, היהודים יש להם איזו נטייה להפוך את הדיעבד להידור לכתחילה מחייב, ולא לנטוש אותו. אז פה קורה דבר מאוד דומה, אני חושב. לא יודע אם זה רק זה, אבל יש בזה הרבה, יש בזה גם, אני חושב, השפעה של העניין הזה. אני רוצה לקרוא עוד משהו אחד, לפחות את זה להספיק. גם כן, אמירה מאוד יפה ומאוד דומה של המהר"ל. דווקא בגלל שהדברים שלי איכשהו נראים קצת מחודשים, לא יודעת, תקראו לזה רדיקליים, בעיניי ממש לא, אני חושב שזה פשוט, זה הסבר האולטימטיבי לכל הקשיים, מכל הסוגים, זה באמת, זה, בעיניי זה פשוט מושלם. אני ממש מתלהב מהמודל הזה, אני מתפלא שאף אחד לא אומר אותו בשאלות של הלכה ומוסר, למרות שבעיניי הר"ן והמהר"ל אומרים את זה. הר"ן זה מה שקראנו. תראו את המהר"ל. המהר"ל בבאר הגולה, בבאר השני, כותב כך. בפרק ב' דבר המציאה, אמרו שם שאין צריך להחזיר העבדה אחרי ייאוש בעלים. כן, אני קורא פה. ודבר זה, כן, אם הבעלים מתייאש, לא צריך להחזיר. ודבר זה נראה לבני אדם רחוק. כאילו, דחוק, מה זאת אומרת? אז מה אם הוא יתייאש? שיקח אדם את שאינו שלו, והוא לא עמל ולא טרח, ויחמוד ממון אחר, מצאת העבדה של מישהו, והוא יתייאש. אבל אתה יודע שזה שלו. הוא בא ונותן לך סימנים אחרי הייאוש כבר. זוטו של ים, בסדר? אז יש ייאוש למרות שיודעים של מי זה. הצלתי את העבדה, אוקיי? אני יכול לקחת אותה, הוא יתייאש. אומר המהר"ל, למה? לא טרחת על זה, לא עמלת על זה, זה שלו. סתם חימוד ממון. איך זה יכול להיות שההלכה מתירה לך לקחת את הדבר הזה? אז אומר, ודבר זה, אינו לפי דת הנימוסית. דת הנימוסית כמובן לא נימוסים והליכות, אלא זה מוסר. זה קשור קצת לשיעור הראשון בסדרה. דיברתי שם על המפורסמות והמושכלות. זאת אומרת, דת הנימוסית אצלו הכוונה לדת המוסרית, זאת אומרת, לפי מוסר של בני אדם. כי דת הנימוסית מחייב להחזיר העבדה, אף אחר ייאוש בעל העבדה מן העבדה. אז זה משנה אם הוא יתייאש או לא, אז מה אם הוא יתייאש? הוא יתייאש כי הוא חשב שלא ישיג אותה יותר. אבל זה שלא, הוא קנה את זה במיטב כספו ובעמל ידיו, עמל כפיו. למה אתה לוקח את זה? מה, לכל היותר, עבדת קשה להציל מזוטו של ים, לבקש ממנו שכר טרחה. בסדר? אין בעיה. אבל בזכות מה העבדה הזאת נהיית שלך? למה? אז הוא אומר, וסיבה זאת, אומר המהר"ל, תראו את לשונו המעניינת, וסיבה זאת, כי דת הנימוסית מחייב דבר מה שראוי לעשות לפי תיקון העולם. מוסר, או צדק משפטי, חברתי. אף כי אין השכל מחייב דבר ההוא, רק שכך הוא תיקון העולם. זו המושג שכל, זה לא מה שאנחנו קוראים שכל. אנחנו קוראים, סברה מוסרית, אתם, זה השכל. השכל אומר שזה שלא, למה אתה לוקח את זה? אוקיי? לא. אצלו זה נקרא דת הנימוסית, זה המוסר. מה שהוא קורא שכל, הכוונה מה שהאמת מחייבת, האמת הדתית. אוקיי? זה מה שהוא קורא שכל, עוד מעט נראה עוד, הלאה. לפיכך דת הנימוסית, יש בה לפעמים חומר, תראו את הדרשות הר"ן, ממש כמו דרשות הר"ן. לפיכך דת הנימוסית, יש בה לפעמים חומר בדבר מה, ואת המוסר מחמיר יותר לעומת ההלכה, אף כי לפי השכל והמשפט הישר לא היה צריך לעשות, כי השכל והמשפט הישר אומר שלא צריך להחזיר עבדה אחרי ייאוש. המוסר אומר שכן. תבינו, זאת אומרת, מבחינתו ההלכה, מה שאני קראתי, הערכים הדתיים, זה השכל והמשפט הישר. אז על זה גם אפשר לדבר, אבל לא הכנס הזה כאן. אני רק מתרגם בינתיים. ולפעמים דת הנימוסית מקילה ביותר. לא תמיד המוסר מחמיר, זה מה שעניתי קודם לעזרה. המוסר לא תמיד מחמיר לעומת ההלכה. לפעמים הוא מקל, כן? כאשר הדבר ההוא אינו צריך לעשות לפי תיקון העולם, אף כי אינו ראוי לפי השכל, רק לפי דת הנימוסית. ועכשיו הוא מביא את הדוגמאות, תראו דוגמאות יפות. זה באמת, זה הקטע אולי הכי בהיר שאני ראיתי על, על, על השניות הזאת. לכך צריך לפי דת הנימוסית, עכשיו זה דוגמאות, להחזיר העבדה אחרי ייאוש בעל העבדה. ודבר זה הוא חומרה. ההלכה מחייבת, המוסר, סליחה, מחייב, להחזיר את העבדה גם אחרי ייאוש. ההלכה פותרת אותך מלהחזיר, נכון? אז פה המוסר מחמיר לעומת ההלכה. וכן להפך, אם מצא כלי כסף וכלי זהב, והכריז עליו פעם אחת ושתיים, ולא דרש אדם אחר העבדה בשנה או שנתיים, כן? הכרזתי על כלי כסף וכלי זהב, ואף אחד לא דרש את זה, אבל יש בהם סימן, כן? הם לא הפקר. אף אחד לא דרש את זה. מה אומר המוסר? הוא אומר, הרי הוא מעכב לעצמו, הוא משתמש בכלי ההוא, כי אין בזה תיקון העולם. אחר שהכריז עליו כמה פעמים, והמתין שנה או שנתיים או יותר, שוב לא יבוא. הבן אדם כבר לא יגיע יותר. אז למה שאני לא אשתמש בזה? לפחות שמישהו ייהנה מזה. אז הכלל המוסרי, מה הוא אומר? להשתמש. ודבר זה, אני ממשיך לקרוא עכשיו את הפסקה הבאה, ודבר זה אינו לפי התורה. כי אם מצא כלי כסף או כלי זהב והכריז עליו פעמים הרבה, אסורים לו לעולם. רק כי האמונה אחת שיבוא אליהו לא ייגע בהם לעולם, הרי שיחמירו מאוד. מה הוא מראה פה? הוא מראה פה שהמוסר לפעמים מחמיר לעומת ההלכה, אבל לפעמים ההלכה מחמירה לעומת המוסר. אין כללים בעניין הזה. ולמה? כיוון שהמוסר בא להשיג מטרות מוסריות, חברתיות, צדק, יושר וכו'. ההלכה באה להשיג את המשפט, את האמת המשפטית. ואין קשר הכרחי בין שני הדברים האלה, לפעמים זה יותר חמור, לפעמים זה יותר חמור. בדיוק מה שאמר דרשות הר"ן. ופה אנחנו גם רואים את הדוגמה לשני הכיוונים, לכיוון שזה חמור ולכיוון שזה חמור. ותראו את ההסבר שלו, וכל זה, כי דברי חכמים על פי התורה, שכל דברי תורה משוערים בשכל, וכאשר ראוי לפי השכל, כך ראוי לעשות. עוד פעם, אצלו השכל פירושו להבין מהו המשפט האמיתי, לא המוסר. מהי האמת המשפטית? אגב, בעניין הזה זו נקודה מעניינת, ואני אומר, צריך לדבר על זה לחוד, אני דווקא מסכים איתו בעניין הזה. אני חושב שיש שכל מאחורי הגזרות הכתוב המשפטיות. זה לא איזה גזרות הכתוב של פסוקים בלבד. יש שכל משפטי שהוא לא חופף לשכל המוסרי, לא בהכרח חופף לשכל המוסרי. יש סברות משפטיות, כתבתי איזה קונטרס שלם, סברות משפטיות מול סברות אחרות. וזו הטענה שלו. אז כך ראוי לעשות, וכמו שאמרה תורה, ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. אגב, מעניין, שאומר, כי הרמב״ם הרי מביא את הפסוק הזה, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, על הדברים שעליהם כל אחד בעולם יבין שמה שאנחנו עושים הוא נכון. על העניינים המוסריים. הוא מביא את זה דווקא על העניינים המשפטיים, לא המוסריים. ועל זה נאמר, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. זה מעניין. אז כל העמים צריכים להבין שכשאנחנו עושים משהו שהוא לא מוסרי, לא מחזירים אחרי ייאוש, או, הם רואים כי היא חוכמתנו ובינתנו לעיני כולם. להפך, הם מגנים אותנו למוסר. הוא מניח שגם המשפט זה היגיון. וגויים גם הם מבינים את ההיגיון המשפטי, ואגב זה נכון. יש כללים משפטיים שלא באים להשיג מטרות מוסריות, ובכל זאת לכולם ברור שזה נכון. וזה כתבתי בסברות המשפטיות, שבה אני לא אכנס עכשיו לעניין הזה. וכמו שאמרת, כן, בעינו דת הנימוסית, מניח הדברים לפי הסברה ולפי המחשבה, והתורה שכלית לגמרי, ואין התורה פונה אל הסברה. עוד פעם, צריך לסנכרן את המונחים. שכלית לגמרי זה ההפך מסברה ומחשבה. אנחנו מזהים שכל עם סברה ומחשבה. אז לא שכלית לגמרי, הכוונה התפיסה הרוחנית או המשפטית של האמת המשפטית. הסברה והמחשבה, זה המוסר, הצדק החברתי, היעילות המשפטית ושיקולים משפטיים רגילים. אוקיי? אז גם פה אני חושב שאפשר לראות בצורה מאוד ברורה את התפיסה הזאת של השניות. ולכן אני אומר, לפי השיטה הזאת של המהר"ל והדרשות הר"ן, כל השאלות שמלוות אותנו לכל אורך הדרך נעלמות. באמת, ממש נעלמות. הכל מתיישב כמין חומר. אבל צריך להניח את ההנחה אחת שחיות אמרה בצדק, שקשה קצת לקבל אותה, שיש איזה שהם ערכים מוסריים כאלה שאנחנו לא בדיוק מבינים אותם, והתורה מכוונת אליהם. אני רק טוען שעובדתית אין מנוס מזה. לא הייתי מניח את זה אם לא היה לי הכרח, ברור שלא.
דתיים, לא מוסריים.
סליחה?
דתיים, לא מוסריים. היה לך פליטת...
דתיים, כן. אני אומר, העובדות מובילות לשם, אין מה לעשות. תורת הקוונטים. לא מובן, לא הגיוני, בסדר, אבל אין מה לעשות. העובדות מכתיבות את התוצאה הזאת. ולכן אני חושב שאחרי שרואים את זה במשקפיים האלה, אז אני חושב שהמהר"ל ודרשות הר"ן בהחלט מתארים תמונה כזאת, ואז אני אומר שכל הדיונים של סביב תורה ומוסר שנעשים מושכים לכיוון כזה לכיוון אחר, הבאתי שש אפשרויות, הם כולם מיותרים וכולם לא מחזיקים מים, ובצדק לא מחזיקים מים. טוב, אני אעצור כאן. יש לנו עוד איזו פגישה אחת בסדרה הזאת, לפי חשבוני. אז שבוע הבא חמישי עוד אפשר, כן, זה יום אחרי תשעה באב. אז יום חמישי, אני חושב שאני כבר אגמור את הסדרה ביום חמישי.
מוצאי תשעה באב?
כן, חמישי זה מוצאי תשעה
באב. מוצאי.
מוצאי תשעה באב. תשעה באב, לא רביעי?
לא.
לא כל כך נוח.
כן, זה קצת, אנשים יהיו קצת...
כי הצום נגמר רק ב...
אז אולי נעשה את זה בראשון שאחרי, או משהו כזה.
אפשר לדחות קצת, לתשע וחצי, לא? משהו כזה.
טוב, אני אחשוב על זה עוד, מישהו יום ראשון, אני גם אתחיל משהו אחרי תשע באב, אבל לא זוכר, נדמה לי. טוב, אני אודיע לכם, בסדר. עוד שאלות עכשיו, או מה שמישהו רוצה להעיר או לשאול?
הרב, בקשר לדוד המלך, מה שהרב דיבר.
כן.
האם זה לא, אי אפשר להגיד שחזל בדיעבד, אחרי שדוד קיבל את המעמד של סוג של משיח ומלך זה, כאילו באו לראות איך הם...
פסיכולוגטיקה להוציא אותו טוב. ככה בדרך כלל חושבים, אבל אני אומר, לצאת חזיתית נגד התנ"ך, פרשה שבסך הכל מצויה לעיני כל, לא נשמע לי סביר. יכול להיות, אבל לא נשמע לי סביר. בכל מקרה, גם אם חז"ל לא התכוונו לזה, אני אומר שזה הפירוש הנכון.
טוב.
זהו? עוד מישהו?
הכוח.
אוקיי, אז נעצור כאן. לילה טוב.